חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. במלחמת יום הכיפורים משה דיין נתפס כאחד מהכי אשמים. נכון שוועדת הגרנט לא נגעה בו, כי לא הוסמכה לדון בדרג המדיני, וכמעט כולם היו מפייניקים וגם לא רצו, אבל בעיני הציבור הוא, כמו גולדה, היו אשמים במחדל. במלחמת לבנון הראשונה, שר הביטחון אריק שרון נתפס כאשם. לא רק בגלל סברה ושתילה, הציבורית היה אשם בעיני השמאל כמי שהוליך את בגין בחחש למלחמת ברירה מיותרת. במלחמת לבנון השנייה, ועדת וינוגרד מצא כי שר הביטחון אמיר פרץ אחראי, יחד עם אולמרט וחלוץ. רק במלחמת עזה, שר הביטחון גלנט מצליח להתחמק, תקשורתית לפחות, כי הוא גילה פטנט. ולכן הוא זוכה באות השוטר הטוב של התקשורת הצבועה, שבעצמה ראויה לעמוד קלון. אתה נגד נתניהו, יסלחו לך הכל. ישכחו לך שאתה מהוות הקונצפציה, ממש כמו נתניהו עצמו, וכוכבי והלוי, ואלופי דרום, ואמן, וראשי השבק בשנים האחרונות. הוא איכשהו מרח על עצמו טפלון של אני זהרתי ואני מזהיר, והופה, הוא כמעט נקי. אז הרי החדשות ועיקרן תחילה. שום דבר לא ינקה אותך לנצח, ורק מי שאשם במחדל לפחות כמוך יהיה מוכן לאמץ אותך אל חיקו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. בבוקר השבעה באוקטובר נרצחו בקיבוץ ניר עוז המופקר תמר קדם סימן טוב, בעלה יונתן, ג'וני, חמותה קארול, שתי בנותיהם בנות החמש שחר וארבל, ובנה בן השנתיים עומר. אתמול במהלך הפגנה בתל אביב המשיכה ותרמה גם משטרת ישראל את חלקה לטראומה של משפחת קדם, להבדיל כמובן, כשהחליטה לעצור ולחקור דווקא את גדי קדם, האב השקול של תמר, שאיבד את כל משפחתו בטבח ההוא באשמת תקיפה. זה קרה אחרי שקדם עצמו ספג מכות רצח, כולל ביתות בראש עד זוב דם מכנופיה של חלאות אדם שגידפו ותקפו אותו ואת רעייתו ראומה. הביביסטים הפיצו אחרי התקרית סרטונים חלקיים, הם אפשר היה להבין שקדם היה זה שתקף ראשון, אבל כשהגיעו הסרטונים המלאים התברר שלא דובים ולא זבובים. חבורה של בריונים גידפה והציקה לבני הזוג קדם, כולל קריאות שמחה על זה שטבחו ורצחו את ילדיהם, ואחר כך גם הכניסה להם מכות. זהותו של האיש שבעט בקדם בעודו שכוב על הרצפה ידועה לכולם, אבל הוא לא נעצר. המשטרה זימנה לחקירה את קדם. זו אותה משטרה שלא מאפשרת לאוהדי כדורגל להיכנס למגרשים עם סטיקרים או חולצות נגד בן גביר, עוצרת פעילי מחאה בבתיהם על גרפיטי, מתעללת ומכה משפחות נרצחים או חטופים, והופכת את עצמה במו ידיה לגרסה הציונית של מיליציית הבסיג'. חברים, הימים האלה יחלפו מתישהו, אבל את הקלון שלכם אי אפשר יהיה למחוק לעולם, ואנחנו לא נשכח אותו אף פעם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן, תיקון אחד לשוטר שלך.
כן,
ראשי השבק האחרונים לא היו חלק מהקונספציה. זה לא קשור לעובדה שגם השבק קשל בשבעה באוקטובר, כי הוא לא זיהה את תוכנית המתקפה, אבל הם כל הזמן, אחד אחרי השני, זה אחר זה, אמרו שצריך לחסל ולהוריד את כל ראשי חמאס, והזהירו שחמאס לא מורתע. זה לגבי הקונספציה, לא הקשל של השבעה באוקטובר.
אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אני לא מכיר את
זה. זה הכל כתוב ורשום ומוזהב. כיוון שאני עם כל אחד ואחד מהם ישבתי בשיחות רקע, כל אחד בקדנציה שלו.
אבל הם מדברים איתך כמו לוועדת חקירה.
לא, איזה ועדת חקירה? הרבה לפני, איזה ועדת חקירה? אני אומר איתך, כשהיה יורם כהן, כשהיה נדב ארגמן, גם הנוכחי, אתה יושב...
יורם כהן, אתה רוצה את הציטוטים שלו על חמאס מורתע, אני נותן לך את זה בעוד דקה.
יורם
כהן,
אני
נותן לך.
דרש מהדרג המדיני, דרש, לא הציע.
דרש,
להוריד את כל ראשי חמאס. להוריד אותם, להרוג אותם.
יורם כהן, מאי 2018, חמאס אינו מבקש אימות, אלא רוצה מדינה ככל המדינות. גם שנה קודם לכן, בריאיון לקלמן ליברמן, 14/6/17, לחמאס אין עניין להגיע לאימות נוסף. הוא לא שייך לקונצפציה, הוא מהאבא והאימא של הקונצפציה.
קודם כל, חבל על לחץ דם שלך, אתה יכול לדבר גם בצורה...
אבל...
נורמלית. שנית, אני לא יודע, 2018 זה חמש, כן, חמש שנים לפני. אני אומר לך, עוד פעם.
חמאס הוא כזה מלידתו.
אבל אני לא מנסה להכשיר את חמאס.
האיש מכיר את אמנת החמאס.
תגיד, אתה רוצה שגם על החזר שלי יעלה. אני רוצה עכשיו, מישהו פה חולק איתך על זה, על מה חמאס?
אבל איך ראש שבק,
הקונספציה.
שמכיר את אמנת החמאס,
לחנך עכשיו את הציבור שחמאס נגדנו. את כל החמאסיקים צריך להרוג. אוקיי, הסכמנו. עכשיו אתה מדבר על הקונספציה.
ראש שבק שמכיר ואמור להכיר בעל פה את אמנת החמאס, לא יכול להגיד שחמאס רוצה להיות שלטון ככל השלטונות.
יש הבדל. קודם כל, חמאס בוודאות, בוודאות רוצה להשתלט על כל העם הפלסטיני. ואת זה אפשר להגיד גם עכשיו.
מה זה שייך?
אז זה מה שהוא אומר עכשיו. אני לא יודע מה היה ב-2018.
כדי לחסל את ישראל, לא למטה אחר.
אני יודע שכל ראשי השבק הציעו ודרשו, אגב, הנוכחי דרש את זה בין יולי לאוקטובר 23, לתת מכת מנה ולהוריד אותם, כשהם לא מסתתרים, אתה יכול להוריד את כולם בבת אחת. ולכן קשה לי, אתה יכול לעשות זה, אתה קובע לעצמך. קשה לי לשמוע ש... כי תמיד היו מריבות בין שבק לצבא לאמן על חמאס, תמיד. ואתה יודע, רק בסוף, עכשיו רונן בר לאחרונה, גם הסכים לאשר את הנושא של הפועלים.
כן, למה? כי הוא מאמין שאם נכניס פועלים,
כי אתה יודע למה?
אז החמאס
כי הוא, לא, כי הוא לא עמד בלחץ, זה למה. אבל אני לא יודע מי צודק פה, אבל יש לנו חדשות, תכף נחזור.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים. אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור איציק אהרון. הסיפור שכל... כן, מה?
איראן. המסלול של המסוק של הנשיא שם, הוא מאזרבייג'אן לכיוון טהרן, הוא עובר מעל ארדביל, שזה אזור מיוער מאוד, יפה מאוד, ולכיוון עיר הנמל רשט, ואחר כך לכיוון טהרן. אני במקרה הייתי באזורים האלה, אם הם צריכים מישהו להצטרף לצוותי החיפוש.
הם צריכים, בטח שהם צריכים, רגע. תשמע, אני מצייץ את זה.
אני לא יודע לי להגיד שטיילתי שם, אז אני אומר, אני טיילתי שם, במרכאות, אבל אני טיילתי שם. ב-72 אני טיילתי שם באזור.
היית יכול לרדת לאיזה גן ילדים בטהרן? אילה כספית גרושתי הייתה שם בדיוק תינוקת.
כן.
ההורים שלה עבדו, וכן, כולנו חוץ ממני. תשמע, זה סיפור ענק, שאנחנו לא יודעים לאן הוא מתפתח, אם האיש חי או מת. עוד לא אמרנו את העיקרים, מסוקו של נשיא איראן, איברהים ראיסי, יחד עם שר החוץ, כנראה התרסק או נחת נחיתה קשה, דיווחים סותרים, חי, מת, הקשר עבד, לא עבד, יש ערוצים שאומרים לאיראן תתפללו, יש כאלה שאומרים שהוא המשיך ברכב, אין לנו מושג מדויק, ואנחנו אומרים בהקשר הזה, שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, מרכז עזרי, מקווה שאמרתי את זה נכון, באוניברסיטת חיפה, שלום.
מרכז עזרי.
שלום לך. תגידי, זה חשוב אם הוא חי או מת? כלומר, זה ישנה לנו?
אני אענה קודם על השאלה מה זה עזרי, זה על שם מאיר עזרי שהיה שגריר ישראל באיראן, ואני לא חושבת שזה מאוד חשוב אם הוא חי או מת. כלומר, רוב הסיכויים שהוא חי קודם כל, לאחר נחיתת האונס, סלש תאונה, סלש נחיתה קשה, סלש התרסקות, בכל פעם שאני קוראת על זה, כל מקום כתוב משהו אחר, אבל לפי שר הפנים לפחות, היה קשר טלפוני עם אנשים שהיו איתו על המסוק, פשוט בגלל שהאזור כל כך, אתה היית שם, אתה יודע שהאזור מאוד, יש בו הרבה הרים ועמקים, ועוד יש ערפל כבד, אז עוד לא הגיעו אליהם, וגם נותק הקשר הטלפוני, אבל כרגע חושבים שזה כנראה, שהם כנראה בחיים.
אבל רגע, קודם כל אני לא בטוח, כי אנחנו ב-2024, ולנשיא האיראני צריך להיות גם טלפון לווייני עליו, וכל האמצעים של הקשר, ואם הוא היה בסדר, הגיוני מאוד שהוא יעלה גם לשיחת טלפון שתשודר, ושוב אנחנו לא יודעים, אני סתם מעלה את האופציה השנייה, אבל...
כן, לכן אני מדווחת על מה שאני קוראת ולא
בדיוק,
על מה שבאמת קורה, כי אין לדעת.
את עושה בסדר. אבל לשאלתו של אריה, מה, קודם כל, אם הוא נהרג, ואם ייחסו את זה לפעולה ישראלית חלילה, זה סוג של עליית מדרגה בכל מה שקורה פה, אבל מעבר לזה, דוקטור אילם גינדין, נשיא באיראן, יש לזה חשיבות, נכון? זה לא, הוא לא נשיא בובה, ועצם העובדה שהם בחרו עכשיו את, נדמה לי שהכינוי שלו זה התליין מטהרן, זה נשיא מאוד מאוד קיצוני.
אז נתחיל מהסוף, נשיא זה לא תפקיד מאוד, זה תפקיד כמובן משמעותי, הוא ראש הרשות המבצעת, אבל זה משהו, הוא ראש הרשות המבצעת, הוא לא מקבל החלטות, הוא מקבל מדיניות מבחוץ ליישום. הנשיא גם לא אמור, זה לא חלק מהתפקיד שלו. וכשנבחר חתמי לנשיא בסוף שנות ה-90, וכולם נורא סמכו שעכשיו יהיה נשיא ליברלי, הוא מהר מאוד אמר, אני פה כדי התפקיד שלי הוא לבצע מדיניות, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, ומאז כולם יודעים שתפקיד של נשיא הוא באמת לבצע. וב-2021, כשראיסי נבחר, אז ממש תפרו את הבחירות למידתו. מועצת שומרי החוקה, שזאת המועצה שמסננת מועמדים, פסלה מועמדים מאוד מאוד ראויים, שבאמת עומדים בכל הקריטריונים ואפילו יותר מוכשרים ממנו ויותר נאמנים, לא יודעת אם יותר נאמנים לשלטון, אבל נאמנותם לשלטון לא מוטלת בספק בכלל, ועם יותר ניסיון פוליטי, רק לדעתי, ולדעת הרבה מהאיראנים, הסיבה היחידה לפסול אותם הייתה שהם היו עלולים לנצח ורצו להריץ אותו.
כי מעליו יש המנהיג העליון, עלי חמינאי, שכבר 35 שנים שם.
נכון, מ-1989 כשהוא נבחר ועד שהוא יועיל, כמו שאומרים מתנגדי המשטר.
מתוך ה-35 שנים, ב-20 האחרונות הוא גוסס.
כן, על פי מקורות זרים.
אלה לא, הייתי פעם אצל ראש זרוע מודיעינית, אומר, תשמע, המנהיגים ערביים, יש להם נטייה לגסוס 15-20 שנה לפחות, אתם זוכרים את אסד האב, כן, זה גם כן היה דבר שארוך. עכשיו, בכל זאת, אבל, דוקטור אילם גינדין, זה, נכון, הוא ראש הרשות המבצעת וכו', אבל אירוע כזה, אם הם מייחסים אותו ל... למהלך ישראלי של התנגשות במנהיג, ואני לא אומר, אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים אם הוא חי.
אני בינתיים שמעתי את הספקולציה הזאת, רק שראינו אותי בתקשורת הישראלית. בתקשורת האיראנית ברור שמי שהתנקש בחייו זה ערפל הכבד. באמת אין, לא שמעתי.
אבל השאלה אם זה יכול להביא להידרדרות הזו שכולם מפחדים ממנה.
עקרונית כן, אבל באמת תנאי מזג האוויר היו כל כך קשים שם, ככל הנראה, וגם תוואי השטח, וגם היה קשר עם המסוק, והיה קשר עם האנשים, אז לא נראה שזה פעולה חיצונית, אלא באמת משהו שקרה, יכול להיות רק בגלל תנאי מזג האוויר, ויכול להיות, צריך לזכור שהמדינה כבר הרבה זמן תחת סנקציות, וסנקציות זה כולל חלקי חילוף למטוסים ולמסוקים, ויש שם המון תאונות תעופה, גם בלי קשר.
אני לא יודע אם זה מסוק סובייטי או לא, כי כנראה שיותר קל להם לקבל חלקים למסוקים כאלה, אבל הוא בא מחנוכת סכר מאזרבייג'אן, ואנחנו כל הזמן חשבנו שאזרבייג'אן ואנחנו חברים, ואנחנו יכולים לתקוף את איראן משם, מסתבר שנשיא איראן חונך שם סכר יחד עם נשיא אזרבייג'אן.
אנחנו גם, יש לנו מערכת יחסים חמה עם סעודיה ועם האמירויות, וגם להם יש מערכת יחסים עם איראן. עם הרפובליקה האסלאמית. זה לא, זה גם לא סותר, וגם לא סותר את זה שהם יהיו אויבים ביניהם. כלומר, גם לסעודיה וגם לאמירויות יש חשבון ארוך עם איראן, והיסטוריה של, בעיקר עם סעודיה, של התנגשויות הדדיות, אבל הם כן יכולים גם לקיים במקביל יחסים דיפלומטיים, זה לא סותר.
כל המדינות האלה, כמו שאת אומרת, רוקדות ריקוד כפול, האמירויות מעתקות כל הזמן את היחסים עם איראן, כנ"ל אזרבייג'אן, אבל אני רואה עכשיו, כל הזמן שאת מדברת, ממשיך לזכור את הרשתות, יש עכשיו צילומים מהמקום הזה, ורואים שהוא תחת ערפל מאוד מאוד כבד, זאת אומרת שבסוף גם יכול מאוד להיות שזו הייתה תאונה, אגב, זקה שלנו
זאת המחת היסוד, באמת, חוץ מכלי תקשורת ישראלים, אף אחד לא חושב.
אבל אנחנו, את יודעת שאנחנו תמיד רוצים קרדיט. זקה שלנו כבר צייצו, לא לדאוג, אנחנו בדרך. וזה אמיתי. תגידי, יש שם עוד סיפור באיראן על איזה יהודי צעיר בן 20 שעומדים להוציא להורג ביום שני.
נכון, ארזין קהזמני. הבוקר היו פרסומים בעיתונות שגזר הדין נדחה בחודש, אני לא יודעת אם הם אמינים. בכלל כל הסיפור הזה הגיע אליי בוואטסאפ הרבה לפני שהוא הגיע לתקשורת, כשקיבלתי ביום שישי את השאילתה אם זה נכון וחיפשתי באינטרנט, אז כמעט לא היה. זה הגיע לתקשורת הרבה אחרי הוואטסאפים.
לא היה כי כל חודש אני מבין מוצאים שם להורג 70-80 איש.
באפריל הוציאו להורג 77 אנשים, מהם 63 רק בשבועיים האחרונים של החודש.
מי אלה? מי הם הורגים?
קודם כל יש סעיף אישום של שחיתות על פני האדמה, שבזה מואשמים רוב האנשים שמתנגדים למשטר ואין סעיף אחר. אותו יהודי אבין קהרמני למעשה נשפט על רצח, והוא רצח מוסלמי שהיה חייב לו כסף בקטטה ברחוב, אבל הם הכירו אחד את השני קודם, כלומר זה לא היה איזה משהו אקראי ברחוב, לטענתו בהגנה עצמית, אבל בית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. ולפי חוקי האסלאם, על רצח או על הריגה מקבלים, זה עונש מוות, אלא אם כן משפחת הקורבן בוחרת למחול תמורת סכום כסף מאוד גדול שתמוד למחירי הגמל.
והם בעלייה בשנים האחרונות?
הם כל שנה הם בעלייה, בתחילת כל שנה רשות השופטת קובעת, מפרסמת מה מחיר הדיה, שזה מחיר של 100 גמלים, וכבר מתקרב ל$300,000.
חשבתי שאת מתלוצצת עם מחיר הגמל.
לא, באמת, באמת, זה מחיר של 100 גמלים זכרים, בני 5 לפחות ולא רזים.
ולא מה?
לא רזים.
הם לא מתקוטטים ביניהם, לא נושכים אחד את השני.
אתם רציניים?
לא רזים.
לא רבים, גם מתאים לך לחשוב לא רבים. תגידי, לסיום, דוקטור אלעם גינדין, אני חוזר רגע לנשיא, מה השלכות הפנים איראניות אם הלך להם הנשיא, בתאונה, לא בתאונה? זה בחירות חדשות לנשיאות.
אני מניחה שזה בחירות חדשות לנשיאות, או שיהיה לו ממלא מקום עד הבחירות שממילא אמורות להיות בעוד כשנה.
כבר עברה קדנציה? כל כך כשנהנים הזמן רץ.
כן, זה פעם בארבע שנים, והפעם האחרונה הייתה ב-2021, אם אני זוכרת נכון.
זאת דמוקרטיה למופת, זה מדהים לראות.
זה משחק של דמוקרטיה, חוץ מזה שלא כל אחד יכול להיות מועמד לנשיא, ויש מועצת שומרי החוקה שמסננת היטב את המועמדים, ובעצם אפשר לבחור מבין המועמדים שהיא סיננה.
טוב, הייתי אפילו לא לוקח מהם, נניח הסעיף הזה של שחיתות על פני האדמה מתאים לי גם לכאן.
זה לא אותו דבר כמו...
כן, הבנתי ששם...
את המושחתים באמת לא מוצאים להורג באישום הזה.
כן, שם זה פשוט התנגדות השלטון. דוקטור תמר אלעם גינדין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
השרה לשעבר פנינה תמנו שט, המחנה הממלכתי, שלום.
שלום,
ברוך אריה ובן, אחר
צהריים
טובים.
יכולה להסביר לנו בעצם מה השורה התחתונה או הכותרת של נאומו של בני גנץ אתמול, 8 ביוני, דדליין, אבל מה בעצם צריך לקרות עד אז כדי שלא תפרשו?
השורה התחתונה היא עוד ברורה, לצד חירוף הנפש של חיילי צבא הגנה לישראל בעזה ובכל החזיתות. יש פה תפקיד למנהיגות, ומנהיגות צריכה לדעת לקחת הכרעות קשות, אסטרטגיות, ובוודאי לא להתנהל בצורה שראש הממשלה מגיע לקבינט המלחמה, ומבקשים ממנו פעם אחר פעם דיון על האסטרטגיה של ממשלת ישראל, והוא מונע את הדיון הזה. אני רק אומר, הוא כן קבע תאריך, זה היה בשמיני באפריל. מאז עשינו מאמץ מאוד מאוד גדול כדי לסגור את העניינים ולמצות את הנושא בחדרים הסגורים. מי שזה לא קרה, יושב ראש המפלגה בני גנץ שם אתמול את האמת כולה בפני אזרחי מדינת ישראל, וזה גילוי מדעת בתקווה שנתניהו יתעשת בשלושה שבועות הקרובים, כי אנחנו יודעים מה עם עבודת ממשלה. אני חושבת שזה מספיק זמן בשביל שנתניהו יניח תוכנית אסטרטגית, או לכל הפחות יראה רצינות כלפי השותפים שלא יתפסו אנחנו כשנכנסנו לממשלת החירום עם פרוץ המלחמה.
אני חושב שאי אפשר להתווכח עם הדרישה הזאת. השאלה אם כל תוכנית אסטרטגית שהוא יניח טובה ביניכם, או שאתם דורשים תוכנית אסטרטגית מסוימת שגנץ לא פירט אתמול.
אריה, בוודאי שלא כל תוכנית תהיה מספיק טובה. אם אנחנו ניקח את נושא הגיוס, אנחנו מבינים שבשעה הזאת, שמילואים ניקים, מאות אלפי מילואים ניקים, התגייסו לצבא, הגנו על מדינת ישראל ומגנים גם עכשיו. אני עצמי אגב, למרות שאני לא אוהבת להכניס עניינים אישיים, בן זוגי כבר חצי שנה נמצא במילואים. אין דבר כזה שאנחנו נפתור אוכלוסיות שלמות משירות בצבא. לכן אני חושבת שאם הוא יביא את החוק שהוא הביא שבוע שעבר...
נכון, נכון, אבל זה לא תוכנית אסטרטגית.
בהחלט זה תוכנית אסטרטגית, אני אומרת לך באופן חד וחלק, זו תוכנית אסטרטגית, איך הוא הולך לדאוג שאזרחי מדינת ישראל כולם יהיו שותפים בשירות והגנה על מדינת ישראל, ואני חושבת שזה מצריך אסטרטגיה, אנחנו הנחנו לו מתווה, אמנם שירות ישראלי, מתווה שהוא מוכן, אבל הוא צריך להראות איך הוא הולך לעשות את זה. יכול להיות שאפשר להתווכח על הרבה דברים. נכון שאנחנו מסכימים על הטקטיקות, בעניין המלחמה, אין לנו ויכוחים טקטיים. אנחנו בהחלט מיושרים על הדבר הזה, דחפנו להיכנס לתימון, אנחנו מאלה שנותנים את הגב ודחפנו להיכנס למבצע ברפיח, אבל מכאן שנתניהו בוחר שלא לומר מה דעתו, מה עמדתו, מתי עשרות אלפי התושבים של הצפון יחזרו לביתם, כשאין תוכנית סדורה שהיא לא מנהלת את הדברים בצורה טורית, אלא בצורה מקבילית, מבחינתנו אנחנו לא יכולים להיות שותפים למחדל מנהיגותי, ואפילו כמו שאמר בני גנץ אתמול, נכנסו שיקולים פוליטיים לקודש הקודשים.
תראי, אני לא מתרגש מהביטוי תוכנית אסטרטגית, אני לא חושב שיש מאחוריו משהו כמו אריה, אבל אני כן שואל בעצם מה, אני שואל, חוזר לשאלה הראשונה שלי. הרי יש עכשיו איזושהי הצעת חוק שהממשלה הקודמת הגישה ונתניהו אמר שהוא רוצה לקדם אותה. אז אני מבין שזה לא מקובל עליכם. בנושא חוק הגיוס, מה בעצם צריך שיקרה כדי שתישארו? בשמונה ביוני בממשלה. צריכה להיות הצעה, בעצם צריך לאמץ את מתווה גנץ, את מתווה הגיוס של גנץ. אני מדבר על החדש, לא על הישן מפני השבעה באוקטובר. והדבר השני זה כמובן היום שאחרי. גנץ דיבר אתמול, אמר אתמול שני דברים שסותרים. מצד אחד הוא אמר לא חמאס ולא אבאס. מצד שני הוא אמר להקים סוג של קואליציה אמריקאית, ישראלית, אירופית, ערבית, פלסטינית. שם בפלסטינית נמצא המוקש, כי אין פלסטיני שהוא לא חמאס ולא רשות.
בין הבעיה האמיתית, בסופו של דבר, למרות שכולנו יודעים שאין פתרונות קסם, והחיים שלנו מאוד מורכבים במזרח התיכון, ובוודאי להיות בקבינט מלחמה ולהיות ראש ממשלה של מדינת ישראל, ואולי אחד התפקידים הקשים ביותר, כל זה ברור לכולנו, לכל הצדדים. הבעיה האמיתית היא שאין ראשית דיון בעניינים האלה. באו חברי המחנה הממלכתי, בהובלה של בני גנץ, ביקשו מנתניהו, פעם אחר פעם, אנחנו רוצים לקיים דיונים רציניים, לשם כך נועדה מנהיגות. בזמן שהחיילים שלנו, אמרתי קודם, מחרפים את נפשם, בעוז, רוח ובגבורה, לא יכול להיות שמנהיגות לא תדע לנהל את הדיון הזה. עכשיו, אפשר לא להסכים. למשל, ניקח את העמדות של סמוטריץ' ובן גביר, הם חושבים שצריך ליישב אזרחית וצבאית את עזה, זה עמדה פוליטית שלהם. הבעיה שלנו עם ראש הממשלה זה שהוא לא נוקט עמדה ולא מחליט. ברגע שהוא לא מחליט, גם אין חומר לעבוד איתו. ואנחנו, כמי שנכנסנו ואמרנו, אנחנו נכנסים לממשלה הזאת מתוך שותפות גורל, מתוך אחריות. היינו הראשונים להרים את הגשר של האחדות. לא רבים ססו לעמוד מתחת לגשר הזה ולתת את הקרקע היציבה לחיילים ולעם ישראל בתקופה הכי קשה שלנו מאז קום המדינה. את זה אנחנו עשינו. המעט שיכול לעשות נתניהו זה לכבד את השותפים שלו, וכאשר אנחנו מבקשים דיון אסטרטגי שפורט, אתה יודע, אלינו אתמול את השש נקודות. השש נקודות זה הדברים הברורים, הבהולים שלגביהם אנחנו צריכים לדעת לטפל בהם בצורה מקבילית. אמרתי, לא יכול להיות שהוא יגיד נסיים עם העזר, מה עם היום שאחרי, ומה עם התושבי צפון שלא חזרו הביתה, ומה עם יתר הדברים, מה עם הגיוס, שאנחנו כבר מבינים שצריך לתת תשובה לבגץ, והוא מביא לנו חוק של טריק ושטיק, שכבר שמנו אותו והוא ידע טוב מאוד שזה חוק זמני של תקופת גישור. הדברים האלה זה היעדר מנהיגות, ובעיקר הוא עושה את זה, כי הוא מעוגף על ידי השותפים שלו בקואליציה, מכל מיני כיוונים,
תגידי,
הוא
פנינה,
מפחד מהם, ואנחנו עם כל
הכבוד, יש לי שאלה מהותית, עד כמה יש תאום בין גנץ, בין שני הגימלים, גנץ וגלנט, כי גלנט אמר דברים מאוד דומים בשבוע קודם, ובא עכשיו גנץ ואומר, זה נותן גיבוי, וגלנט הראשון שאמר שיקולים פוליטיים אצל ראש ממשלה במלחמה, יש תאום?
גלנט הוא לא היחיד שחושב כך.
בעניין חוק הגיוס.
בדיוק.
רבותיי, תהיו בטוחים שגלנט, השר גלנט, הוא לא היחיד שחושב כמונו, שמבין שיש פה היעדר אסטרטגיה לאומית. אז גלנט בא ואמר את הדברים שלו באומץ. אך יש עוד חברים בקואליציית ה-64 שחושבים בדיוק כמו.
על זה בן שואל, על התיאום הפוליטי.
לא, זה לא עניין של תיאום פוליטי. זה לבוא ולשים את האמת על השולחן. בסוף גלנט הוא אדם עצמאי, הוא משתייך לליכוד, אבל יש יחסי עבודה, והקולגיאליות הם נמצאים ביחד, גם בני גנץ, גם גדי איזנקוט, וגם גלנט נמצאים ביחד בקבינט המלחמה, אבל תיאום פוליטי אין כאן.
השרה לשעבר פנינה תמנו שטה, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
וחבר כנסת עמית הלוי, ליכוד, שלום איתנו על הקו, אלן.
שלום לך, ערב טוב.
אתה יודע מה אני אפתח במה שסיימתי איתה, אתה חושב, אתה אישית, אני לא יודע מה עמדת המפלגה או לשכת רועם, שיש איזשהו סוג של תאום בין גנץ לגלנט?
אני לא כך מתעניין בזה, אני אומר לך את האמת בן, אני חושב ששר ביטחון צריך לקום בבוקר, לשאול את עצמו מה מצב הביטחון, זה המנדט שהעם נתן לו, עברנו 7 חודשים, התוכנית המבצעית שהוא אישר, שהרמטכ"ל הגה לא עובדת, אני אומר את זה כמי שחשב זאת מלכתחילה, ככה לא מנחמים בטרור, ככה לא מנצחים את החמאס ברצועת עזה, אבל בכל אופן כך או כך, אלו התוצאות, תראינו כל ילד בסדרות, אלו התוצאות. ולכן אני חושב שהדבר העיקרי שצריך לדרוש מגלנט וגנץ, עזוב שנייה, פטרויות ופוליטיקות ועניינים, תעשו את מה שהציבור שלח אתכם לעשות, וזה ביטחון ישראל, את זה תשאלו, תאמר באופן ענייני, איך אני עושה תוכנית מבצעית שבה החמאס לא חוזר לירי מהסוג הזה, לא חוזר לכל מקום. מה עשיתי רע שזה קורה? למה אמרתי שתוך שנה אני מחסל את החמאס ומכריז ניצחון? וכרגע זה, איך נאמר, נראה לא כל כך בכיוון.
אבל אולי גלנט, והוא במקרה עין בעין עם גנץ, חושבים כמוך שמה שקורה עכשיו לא מביא ניצחון, ולהם יש נוסחה אחרת, ולכן הם מתואמים. למה זה לא בסדר? למה זה לא נכון בזמן מלחמה?
אני חשבתי שאתם אומרים, תאום מפלגתי וכל מיני חשבונות שאני לא...
בסוף זה גם יהיה ככה.
אז יכול להיות, אז חמור מאוד שזה מה שהם עוסקים בו בזמן מלחמה. אני חושב שהדבר העיקרי הוא, ובזה דווקא בשניהם שמעתי את המשך המתכונת לאסון, כיוון ששניהם בעצם אומרים פחות או יותר את מה שהאמריקאים, וכל מי שמתעסק בזה ומכיר את התכתובות השונות, יודע שזה פחות או יותר מתוכנית האמריקאית, הם אומרים, אנחנו נעשה את המבצע הקטנצ'יק, מה שנקרא ברפיח, לא הגדול של החודשים, אלא הקטן, ואחריו בעצם תסתיים המלחמה, בני גנץ ככה תאם את התאריכים בהצעתו במדויק, מה שנקרא, ואחרי זה מסתיים את המלחמה, וישראל תיסוג מאחורי הפרימטר, במסגרת איזושהי מנהלת פלסטינית, שאגב היא תעשה בדיוק מה שהחמאס עשה רק יותר טוב, כיוון שהיא תפיק לקחים הפלסטינים האלו, הפיקו לקחים מהשביעי לאוקטובר, בזה בני גנץ מניח את התשתית לטבח הבא בבארי. זאת האמת, אני אומר אותה בצד.
אז רגע, אז בואו רגע שנייה, קודם כל אני לא חושב שאתה צודק, כי אף אחד לא מתכוון לתת למצב לחזור לקדמותו, כי צהל יחזיק הפעם את האחריות הביטחונית, ואני מקווה שייכנס לעזה.
איך הוא יחזיק את האחריות הביטחונית, בן? איך הוא יחזיק? איך מחזיקים אחריות ביטחונית בעזה? אתה מוכן לעבור לגור בסדרות? הם ספרו 90 טילים.
אז אני אסביר לך איך. בדיוק איך שעושים ביהודה ושומרון. ברגע שיש משהו שגוף כלשהו שמנהל את החיים האזרחיים, אתה לא צריך שם לשאוב ביוב, אתה לוקח לעצמך את החירות, ואף אחד לא ביקשנו לשאוב ביוב שמרון. מה שעשינו עכשיו 7 חודשים זה בעצם, רגע שנייה, זה בעצם המקבילה של חומת מגן, זה עוד לא הושלם, ומאותו רגע שאנחנו מסיימים, ברגע שרק מתרומם ראש של טרור בעזה, נכנסים ומורידים אותו. הכי פשוט. אבל התחלתי לשאול איזה שאלה, אני לא זוכר מה רציתי לשאול.
אבל אמרת טענה כל כך רצינית, בוא נמנה את ההבדלים. ביהודה ושומרון, בניגוד לרצועת עזה, אנחנו שולטים בגבולות, אף אחד לא עובר באלנבי, בלי לשאול אותנו. ברצועת עזה, בפילדלפי, מעל הקרקע ומתחת לקרקע, ולפי, אני לא שמעתי מבני גן...
אתה חבר בוועדת חוץ ביטחון, עמית?
כן.
אז אני מציע שתשאל בפעם הבאה שמגיע לשם מישהו מהמודיעין ומהשבק, אם אנחנו שולטים בגבולות. כל הגבול עם ירדן פרוץ, הכל, לאורך מאות קילומטרים, וזורם עכשיו פנימה לתוך הגדה, זורמת כמות עצומה של נשק שהאיראנים מפמפמים, ככה שאנחנו לא באמת שולטים. עכשיו לא רק הגבול עם ירדן, גם הגבול עם ישראל פרוץ בינינו, תעשה סיור. אז המצב הוא אותו מצב, אתה רק צריך לרצות, להחליט, להפגין אומץ, להיכנס ולנקות, מה שאתה עושה שם, תעשה פה.
בן, אני לא אומר שאין בעיות בגבולות האחרים, מה שאתה מתאר הוא פשוט לא תואם למציאות. מה שקורה בפילדלפי מאז 7 באוקטובר ולפני כן,
את פילדלפי צריך לסגור, אין איזה ויכוח, אבל אנחנו יורדים לשוליים.
כי אם שמעת, לא, רגע, אמרת,
אנחנו לגמרי יורדים לשוליים, אני רציתי לשאול אותך משהו אחר.
כן, בבקשה.
אתה מדבר כאילו אתה באופוזיציה, אבל אתה לא באופוזיציה, אתה בשלטון. עכשיו, אתה יודע מה? דיברתם על ימין על מלא, אריה אפילו קצת האמין לכם. כל המחדלים האלה, כולל מה שקורה בצפון שעליו עוד לא דיברנו, זה under your watch. עכשיו, מה הבעיה לפטר את גלנט? יש לכם ממשלת ימין על מלא יציבה, לא 64, 63, ולעשות מה שצריך.
תראה, אני עקבתי באמת אחרי כל התוכנית הזאת ברצועת עזה מהיום הראשון, ולכן התרעתי מבני התוצאות שקורות עכשיו. ואני חייב לומר לך, ראש אגף מבצעים בסיוק, הרמטכ"ל הרצי הלוי, כל מי שהגיע לוועדה והציג את התוכנית, הציג תוכנית מאוד מאוד ירודה, שלא רלוונטית, לא לאויב ולא לשטח. ואלו האנשים שמומחים לביטחון. עכשיו, אתה צריך להבין את זה, בן, יושבים שרים בממשלה, לא כל אחד מהם מומחה לביטחון. עכשיו, באים ראשי גופי הביטחון, כולם מתואמים, אומרים, זאת התוכנית ואין בלתה. אם תראה את המכתבים שאני הוצאתי בהתחלה, אז הם כוללים את תפיסת פילדלפי ביום הראשון, את חלוקת רצועת עזה לחמש רצועות. אם יש מרחב הומניטרי, אתה מחלק את המרחב הומניטרי, אתה מחלק את הסיוע, לא אחרים, בשום אופן לא מאפשר לצינורות הדלק להמשיך להזרים חמצן למנהרות התת-קרקעיות, כל הדברים
האלה. חבר הכנסת הלוי, אני מסכים
מאוד,
איתך,
קשה מאוד לנצח את חמאס.
מסכים איתך לגמרי, אבל תגיד לי, מי יחליף אותם, ומה יהיה מנגנון ההחלפה? אתה אומר שבסיוק והרמטכ"ל וגלנט, מי יחליף אותם? מה הסמכות?
אני רק מתקן בקטנה, בסיוק הוא ראש חטיבת המבצעים ולא אגף המבצעים, תת אלוף ולא אלוף.
ראש אגף מבצעים, אמרתי, ראש אגף מבצעים.
חטיבת.
לא, חטיבת מבצעים זה בינדר.
הוא אלוף, הוא לא רחת.
אני התבלבלתי עם בינדר, טעות שלי, סליחה, טעות שלי, התבלבלתי עם בינדר.
זה לא משנה כל כך. כך או כך, אומר אריה בצדק, יש פה חבורה שלמה, את התזה שמענו מתמיר היימן, הוא לא היה אדם שולי, הוא היה ראש אגף המודיעין, אך לא מזמן, שמענו מידלין שהיה קצת יותר אחורה, זה פחות יותר התזות המובילות היום.
אוקיי, מי יחליף אותם שאלה?
רגע, אני אומר לך מה קורה היום? קורה היום שלא רק שאין דיון במי יחליף אותם, יש רמטכ"ל שממנה את המחליפים שלהם עוד לפני שהוא עצמו גמר את התחקיר, שהוא כגוף נחקר עושה לעצמו. אלו דברים הזויים. כולם שותקים כמובן, בערב מיארה, גילימון, כל מי שהוציא פה ניגודי עניינים על כלום ושום דבר, כולם בשקט. הגוף הנחקר חוקר את עצמו, הגוף
לא,
הנחקר
הוא לא חוקר
ממנה,
את עצמו, אתה עושה להם עוול. לא, זה תחקירים מבצעיים, גם דן חלוץ גמר תחקירים מבצעיים.
הכישלון היה כישלון מבצעי באיזה פעולה מבצעית.
חבר כנסת הלוי, גם דן חלוץ בסוף לבנון השנייה, סיים תחקירים מבצעיים, שם את המפתחות והלך הביתה. הצבא מתחקר את עצמו בלי קשר לתחקיר החיצוני.
אתה ראית את המקור של רביב דרוקר על ה... 9 גדודים של חטיבה של אוגדת עזה שלא הופעלו. בינדר יושב בחטיבת המבצעים במטכ"ל, הוא לא מפעיל אותם. קורה שאדם טועה, קורה שהוא נכנס לשוק, קורה שאני לא יודע מה, אבל אחרי זה לקדם אותו על ידי הרמטכ"ל, אני לא מבין את זה.
אני ממליץ לכם לקרוא את
פקודת התחקירים. הרמטכ"ל לא פה, מה אתה רוצה?
אני ממליץ לכם לקרוא את פקודת התחקירים שהוציא הרצי הלוי, לא נורא מזמן, מה שנקרא, ופקודה מאוד מפורטת, כוללת את כל הפרקים של ועדת חקירה, מה שנקרא להכין את החומרים, אל תטעה בין, אתה יש לך את העיתונאי, אתה יכול להגיע לאנשים, אני מגיע לקצינים הבכירים ביותר, גם אתה יכול, הם כולם מכינים את עצמם לתחקירים הללו, כולם אומרים את מה שאומרים, מכינים את גבולות הגזרה, הדברים הם פשוטים יותר ממה שזה נשמע, זה פשוט מאוד פשוט, זה דברים שלא עושים.
נכון, זה מאוד פשוט, ואני חולק עליך קטגורית. קודם כל, זכותם של אנשים להכין את עצמם לחקירות. כל צבא, הצבא צריך, הצבא צריך ועושה תחקירים מבצעיים, גם בלבנון השנייה, עשו תחקירים, אלה תחקירים מבצעיים. במקביל, רגע שנייה, במקביל יש את מבקר המדינה שכבר עובד, ובמקביל עוד לא שמעתי, לא ממך ולא מראש הממשלה נתניהו, שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית.
כן, אז אני חושב שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא ספק.
יפה.
הייתה לי הצעת חוק בעניין, רגע. אבל אני רוצה לומר לך, מבקר המדינה דווקא רצה לחקור. ואני מזכיר לך, שלמרות שהרצי הלוי החליט להקים ועדת חקירה משלו פנימית, הוא בשום אופן לא מוכן לשתף פעולה.
אתה מעמיד את ועדת החקירה של התחקירים המבצעיים.
רגע, אני אומר לך מיד.
זה לא בסדר, זה לא נכון, ומבקר המדינה חוקר.
זה בדיוק זה, זה בדיוק המדינה, הרמטכ"ל מסרב לשתף איתו פעולה.
לא נותנים לו מסמכים.
הרמטכ"ל מסרב, כתב מכתב מלומד מאוד למבקר המדינה, מדוע הוא מסרב לשתף פעולה. אתה יודע מה כתוב במכתב הזה? שקצינים יידרשו להכין את עצמם ולהתרכז בזה. בדיוק אגב מה שהם עושים בוועדת החקירה הפנימית של הרצי הלוי. בדיוק מה שהם עושים, ותברר את מה שאני אומר.
אני מבין, שמע.
מה קרה שהרצי הלוי לא קרא את המכתב שהוא שלח בעצמו?
קראתי את הכל, אבל עזוב, זה ממש מייש להתווכח אותך. אז אתה אומר שלא צריך לעשות תחקירים מבצעיים אחרי דבר כזה, סבבה, בסדר.
בנושא כזה שהוא כשל קולוסלי, הוא לא כשל מבצעי של פעולה מבצעית אחת, הוא כשל בתפיסת הביטחון, הוא קריסה של כל מערך ההגנה, של כל מערך המבצעים למשך שעות.
נו, אז הצבא לא צריך לבדוק את הדבר המבצעי?
מי שצריך לבדוק את זה זה גורם חיצוני.
אז אנחנו חכה עכשיו שלוש שנים נחכה לסוף הזה, כשאנחנו על סף מלחמה מחיזבאללה. שמע, עמית הלוי, תסלח לי, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אתה בחור צעיר, תבדוק את כל ההיסטוריה של המחדלים הצבאיים, תמיד. הצבא ממנה, אנשי מקצוע, זה בכלל לא לצורך של התפטרויות, זה לצורך מבצעי פנימי וזה חיוני.
אם זה קרה, איך בינדר קודם להיות ראש אמן?
אריה, בינדר זה שיחה אחרת, אני מוכן לקיים אותך איתך, זו שאלה לגיטימית.
יש לי דוגמה בשביל בן,
אריה, תן
לי לעזור לך רגע דקה, יש לי דוגמה בשביל בן. היה אדם, א', הוא מונה להוביל את צוות התחקיר של נושא ההתראה, הוא במקרה היה קמן פיקוד דרום, יצאו שלוש הודעות על הפרסום הזה של אופר חדד כמדומני, שלוש הודעות של דובר צהל בכמה שעות. הודעה ראשונה, הוא לא מוביל לצוות התחקיר, הוא רק חבר בצוות התחקיר. אחר כך הודעה שנייה, הוא לא חבר בצוות התחקיר, הוא רק מוסר עדות אישית. הודעה שלישית בערב, הם פיתרו אותו. אני שאלתי את החברים, למה צריך לפטר מי שמוסר רק עדות? הרי הוא לא חבר והוא לא מוביל. זאת פרסה. הצבא מודע לזה, הקצינים הבכירים מודעים לפרסה.
חבר הכנסת עמית הלוי, עוד פעם אתה גילית עכשיו את אמריקה, אם תעבור על הפיד טוויטר שלי, תראה שאני צייצתי ופרסמתי בשצף קצף יחד עם אופי חדד, נגד האלף הזה, באמת הצבא הבין שהוא באופסט, והזיז אותו מהצוות.
אבל הצבא
תייח את העובדה שהוא חבר.
הוא היה, והצבא עשה פה טעות.
דובר צהל שיקר בהודעה הראשונה, או בהודעה השנייה?
לא, דובר, מכיוון שיצא שאני
ההודעות שלו.
אז אני אומר לך, הם הבינו שהם טעו, והם תקנו את הטעות שלהם. אתה יודע, אנשים טועים.
הוא אמר שהוא לא בצוות התחקיר, הוא רק מוסר עדות אישית. דובר צהל שיקר או לא שיקר?
אז אתה רוצה להפוך את האייטם הזה עכשיו למבצע, לאג'נדה נגד הגרי השקרן? אז אני אומר לך שהוא לא שיקר, אוקיי?
אני רוצה...
וזה במקום שתסתכל על עצמך ועל הקואליציה שלך ועל הממשלה שלך ועל החורבן שהמתתם פה על עם ישראל, החל מההפיכה המשטרית, דרך המלחמה הזו, אבל דובר צהל שיקר. תקשיב, איפה שעומד תת-אלוף הגרי, גם מבחינת תואר המידות וגם מבחינת מה שהוא עשה בחייו, לא אתה ולא אני, אריה אולי, הוא תת-אלוף, לא נעמוד לעולם, ולא, הוא לא שיקר.
מה זה קשור?
מה זה קשור? כי אתה מתנף פה קצין בדרגת תת-אלוף, שרוב חייו היה מעבר לקווי האויב, הופך אותו לשקרן, באבל פיך. זה מה שקשור.
קודם כל, שנייה, קודם כל אני לא אמרתי שהוא שקרן, אמרתי שהוא שיקר.
אמרתי שזאת
הבדל. הייתה הודעה לא נכון, הבדל גדול בעולם. אבל דבר ראשון, זו הייתה הודעה, וזו הייתה דוגמה בשבילך, שאתה אומר...
אתה נותן לי דוגמה על אירוע שהייתי בתוכו.
נותן לך דוגמה לאירוע שהיית בתוכו, ולמרות שהיית בתוכו, אתה מסרב להישיר מבט אל האמת ואל המציאות.
האמת היא שהצבא צריך לעשות תחקירים מבצעיים, וטוב שהוא עושה אותם, זו האמת. וכל מה שאתה אומר זה לא האמת, אוקיי? נשאר חלוקים. תמיד הצבא עושה תחקירים, אבל דבר אחד אני מצדיע לך, הצלחת להפוך ועשית לי בית ספר, וכל השיחה דיברנו על דובר צהל ששיקר או לא שיקר, ועל התחקירים של הרצי הלוי, מכל המחדלים שלך. בפעם הבאה נתקן את זה בסוף. שמע, זה המשמרת שלך, לא שלי, גם לא של אריה, זה המשמרת שלך. אתה מנסה להפיל את זה על גלנץ ועל גנט ועל דובר צהל ועל סבא שלי ועל שקמה ברסלר, אבל בסוף זה שלך.
בן, חבר הכנסת, באמת, אם החברות בוועדת חוץ ביטחון ואני הייתי שם, היכולת להשפיע היא קטנה מאוד בגלל כללי המשחק. כללי המשחק הפרלמנטרי מול הצבא, יכולתי לשמוע מה שהם אומרים, גם אם חשבתי שהם טועים לגמרי, גם אם חשבתי שהם משקרים, היו מקרים שידעתי שהם משקרים, לא יכולתי לעשות כלום עם זה. יכולנו לכתוב מכתב לראש הממשלה, לרמטכ"ל, לשר הביטחון. במערכת הפוליטיקה שלנו, לכנסת אין באמת תפקיד של פיקוח על הרשות המבצעת.
וזה הולך ונחלש. קודם כל, אתה צודק 1,000%. שנית, זה הולך ונחלש. לא לזה התכוונתי. לא התכוונתי לזה שעמית הלוי לא קיים את תפקידו כמפקח, אלא לזה שהוא חלק מהקואליציה שחתומה על כל מה שקורה פה. זה הכל. רק מיניסטריאלית. יאללה, שתית לנו את כל התוכנית, אבל אין דבר. לפחות היה מעניין. תודה.
תודה רבה.
פרסומות. יואב זיתון, כתב צבאי וויינט וידיעות, שלום.
שלום בן אלן.
אז העלית שרשור מפחיד מאוד בטוויטר על המצב בגבול הצפון, אין לנו הרבה זמן, תן לנו אותו.
כן, שרשור שבסך הכל מתאר את מה שראיתי ושמעתי ב-24 שעות שהייתי איתם עם הלוחמים בשבוע שעבר, גם גולני שם תופסים וגם 188 אחרי שיצאו מהרצועה. תופסים שם את המוצבים בקו המגע, ומה שיותר ידיק, תכף אני אספר את מה שראיתי, זה את מה שלא ראיתי, כלומר, את מה שקורה דרומה מהמוצבים בקו הגבול, בקו העימות, כמה קילומטרים דרומה מהגבול עם לבנון. צהל מקים בימים האלה קו מוצבים חדש, עשרות מוצבים, כמה קילומטרים דרומה, אי אפשר להגיד איפה בדיוק, אבל זה ממש קווים אחוריים בגליל, כדי למנוע פלישה של גדודי רדואן למקומות דרומיים יותר. לקח אם תרצו מההגעה של כוחות הנוח'בה בשבעה באוקטובר למקומות כמו אופקים, והתוכניות של חמאס להגיע לשכונות בקריית גת, אולי אפילו באשדוד, ולכן מקימים בצפון בגליל קו מוצבים חדש, עשרות מוצבים, אם אתם רוצים, רצועת ביטחון כפולה, לא רק סביב היישובים הנטושים בגליל המערבי והעליון, אלא גם בקו אחורי יותר, שלשם חוששים שחיזבאללה יפלוש.
יואב, אתה מכיר את התיאוריה הצבאית שאומרת, קו המגע לעולם ייפרץ, אז מה לא בסדר בזה שמכינים קו שני?
אין עם זה שוב בעיה, וחבל שנזכרו רק עכשיו גם לשדרג את המכשול הרעוע, הגדר גם היום בקו הגבול לאורך כ-130 קילומטרים בין ראש הנקרה, לארדו ומורדות החרמון, זה גדר שנפרסה שם בשנת 1976, חוץ מכמה קטעים שחיזקו במצוקים, מכשולים, חומות, רוב הגדר עם לבנון מול האויב מספר אחד, למרות הפצרות ותוכניות של פיקוד הצפון בשנים האחרונות, רוב הגדר היא ישנה והמכשול שם עלוב מאוד, בטח לא כמו המכשול המשודרג בגבול הרצועה, שראינו אגב מה הוא שווה.
שגם אותו פרצו. שראינו כמה הוא החזיק, השאלה למה לשים כסף בזה.
אבל אני רוצה לעבור מהקו האחורי לקו הקדמי, כי מה שאתה מתאר על המוצבים עצמם, קודם כל זה שיש לחיזבאללה אמצעי תצפית, איתור וגילוי ברמה מדינתית, שלא לומר מעצמתית, זה שחיילינו, כל המוצבים מואפלים בלילה, אפשר לנוע ממקום למקום בריצה, מחפשים ותולים כביסה, כאילו אנחנו נמצאים, בעצם אנחנו עם הראש מתחת לאדמה, מול חיזבאללה, זה קצת כאילו, זה די מטריף אותי.
נכון, ובאופן אירוני, מי שמקים, הפרויקטור בפיקוד צפון, שמקים את קו המוצבים האחורי, זה תת אלוף במילואים אורת אבמן, שהוא היה מגד הבופור האחרון, והוא, בתפקיד הלא רשמי שלו, לא רק שהוא מקים את המוצבים, הוא גם מסתובב במוצבים הקדמיים האלה שהייתי בהם, מדבר עם החיילים שיכולים להיות הילדים שלו שם, שהם לא נולדו כאשר הוא סגר נעל את שער העגל, במטולה, בדיוק בימים האלה לפני 24 שנים, ומספר להם ומלמד אותם על פקלי אש ועל תרגולות לחימה, כפי שהיו בדיוק בסוג'וד ובריחן ובדלעת ובעטייבה ובכל המקומות שהספקנו כבר לשכוח בשנות ה-90 וה-80, זה חוזר על עצמו אחד לאחד, הם יוצאים שם בשיירות מסתרות, בדרכים שצהל פרץ כדי לא להיחשף, אני ראיתי שם בעיניים חיילות יוצאות הביתה, עד שהן יוצאות הביתה ממחנה גיבור, אגב, שרובו ננטש מחייליו בקצה של קריית שמונה, יוצאות הביתה עם שכפצים, כי הם חייבים להיות שם עם שכפצים 24-7, מותר להם להוריד אותם רק כשהם מתרחקים ונכנסים למצא למדינת ישראל בצומת מחניים, אפשר לראות את זה ממש מי שמעז להסתובב. בקטע הכביש שכולנו מכירים, בין קריית שמונה לחרמון, כביש 99, ספרתי 3 מחסומים קבועים של המשטרה הצבאית, מחסומים צבאיים שמעיצים בכל מי שנוסע שם להאיץ, למצוא מהר כדי לא לחטוף טיל נ"ט של חיזבאללה. אותם אמצעים גילוי של חיזבאללה שתיארת, יכולים אפילו לזהות.
נגמר לנו הזמן יחד עם
כל המכוניות האלה.
תודה על השיחה הבעייתית הזאת, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
דוד אזולאי, מטולה, ראש המועצה, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז יש עכשיו, אמורה להיות היום פגישה של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי רשויות בצפון, ואני מבין שאתה לא היחיד, אבל גם אתה לא מגיע.
כן, אני קיבלתי החלטה לא להגיע, כי...
למה?
הבנתי את מהות הפגישה. למה? כי אני לא מתכוון לשמש ניצב בסרט שאני לא שותף בו, ושאני לא יכול להשפיע עליו, ושמאמלה לתושבי הצפון. וכשהבנתי שבמפגש הזה בכלל לא דנים על הסוגיה הביטחונית, אלא רק על החלטת ממשלה בנושא כלכלי, שגם היא רחוקה ממה שבאמת צריך, אז קיבלתי החלטה שאני לא מופיע שם, כי אני מבקש רק דבר אחד, תחזירו אותנו הביתה בביטחון לבתינו. זה מה שאנחנו רוצים, פשוט זה לא אמיתי. מעל 7.5 חודשים שמדינת ישראל שכחו אותנו, פשוט לא מעניין אותם. והם מדברים איתנו על החלטת ממשלה שהיא גם היא רעה ביותר, בלי להתייעץ איתנו, הכינו החלטת ממשלה במשרד ראש הממשלה, בלי לשאול אותנו, בלי להתייעץ מה באמת אנחנו רוצים, ואני שואל, גם אם תתקבל החלטת ממשלה ביום רביעי, זה התכנון, גם אם יהיה כסף, איפה נשקיע את הכסף הזה כל עוד אנחנו לא חוזרים הביתה, וגם אין אופק מתי נחזור הביתה.
כלומר, אתה לא מעריך שבפגישה הוא התכוון להגיד לכם שביום חמישי, מקסימום 11 בבוקר, אנחנו נכנסים פנימה וגומרים חיזבאללה?
אריה, זה לא מה שאני מתכוון לשמוע, ואני שומע גם קצת את הציניות באמירה הזו. אנחנו, צריך להבין, 7.5 חודשים נמצאים בתת תנאים. אנשים עקורים מבתיהם, רצועת ביטחון בתוך שטח מדינת ישראל, ממשלת ישראל קיבלה החלטה לא רשמית לוותר על חבל ארץ, שלם, לשים בו עשרות אלפי חיילי צה"ל, לוותר על חקלאות, לוותר על תיירות, לוותר על תושבים, להרוס משפחות שלמות. רק אצלי במטולה, 3 אנשים נפטרו מצער, ואני מתאר לעצמי גם ביישובים אחרים. ובסוף אתם אומרים לי, רגע שנייה, באו ביום חמישי ב-11, אני לא מבקש יום חמישי ב-11 בבוקר, זה היה צריך להיות כבר לפני 7 חודשים. ממשלת ישראל פשוט לא עושה את זה, היא לא מעניין אותה, כי כפי שאני מבין, בסדר? במלחמה אין בחירות, ובמלחמה לא עושים תחקירים, אז מה אכפת לנו למשוך ונמרוח את זה עוד קצת?
אבל תשמע, דוד, אני...
שלנו, זה פשוט, אנחנו חיים פה, תבואו תראו מה קורה פה.
הרגע דיברנו פשוט... עם הכתב של ידיעות שעשה שם סיבוב, ומתאר מציאות קשה מאוד, שבעצם אנחנו אולי סוג של אנדרדוג מול חיזבאללה עכשיו. החיילים במוצבים הקדמיים שלנו חיים במחתרת.
נכון, חיילים, לצערי הרב אני אומר, יש לנו חיילי צהל, אני אומר לכם, אני... זה כבר... 7 כוחות שמתחלפים בהרבה, אני מדבר אתכם על אלפי חיילי צהל שהיו במטולה ב7 חודשים האחרונים, כל חייל לאילה ולאילה, ואני אומר לכם פה, לממשלת ישראל לא מגיע את האזרחים האלו, אזרחים באמת עם מוטיבציה בשמיים, שבאים לעשות ובסוף מסרפים אותם, לא נותנים לעשות כלום, ואומרים אנחנו בקרב הגנה, איזה קרב ואיזה הגנה, אנחנו בהתקפה בדרום, איזה התקפה אנחנו בדרום, גם על זה עובדים עלינו בעיניים, יש לנו אמירות מפה עד הודעה חדשה, אני מזכיר לכם כמה אמירות.
אולי אין לנו מספיק חיילים וחימושים כדי ללחם גם בדרום וגם בצפון?
אז קודם כל ראינו שחיילים יש, בסדר? על 400,000 שהתגייסו תוך ימים ספורים, לא סתם אמרתי, אזרחי מדינת ישראל, לעילה ולעילה, מכל המגזרים, מכל הדתות, התגייסו בשבוע, שבועיים הראשונים למלחמה, עד היום עם מוטיבציה בשמיים, כולם, אני רואה אותם, אני מדבר איתם יום יום עם חיילי צה"ל שנמצאים אצלי במטולה. זה פעם אחת, פעם שנייה, גם חימושים, זה הכל סיפורים והמצאות.
מקווים לדבר איתך פעם עם בשורות יותר טובות, נגמרה לנו תוכנית. דוד אזולאי, תודה.
אמן, אמן.
אריה, הערכה גם בארץ וגם במערב עכשיו היא שנשיא איראן לא שרד, זה ממש לא סופי, אבל זו הערכה. אורחים מפיקים, אסף נבו וסער פלסנר. בניין
ציון ננוחם.
ננוחם, כן. אחראי על השידור איציק אהרון. אורחי הדיגיטל דוד זבולוני, אסף חרמוני ורעות מתתיהו ארגון. אחרינו ספורט עם קופן ופרימו. נתראה מחר, שלום.
להתראות.